קצת. עכשיו אנחנו בימי הספירה, נדבר על הלכות ספירת העומר, שזה כלול בשני חלקים. חלק אחד זה הספירה עצמה, מצוות ספירת העומר, איך סופרים ומה קורה כשיש שגיאות, טעויות, אפשרויות וכולי, כל מה שקשור לספירה, ודיני ימי הספירה. כידוע שבימי הספירה מטעמים שונים, מה שמפורסם בציבור יותר זה העניין של תלמידי רבי עקיבא ומה שקרה איתם, אבל יש עוד טעמים בפוסקים מדוע בימים האלה נוהגים בהגבלות מסוימות, אבלות מסוימת. אז בשולחן ערוך נאמרו כמה שיטות איך, באיזה ימים החובה הזאת קיימת של ההגבלות האלה של דין האבלות של ימי הספירה. יש כאלה שסבורים שזה מתחיל מיד בחג הפסח, אחרי חג הפסח, ומסתיים בל"ג בעומר. יש כאלה שסבורים שזה מתחיל מראש חודש, מבית באייר, כלומר אחרי ראש חודש אייר, ומסתיים בערב חג השבועות. יש כאלה שסבורים שזה מתחיל לפני א' ראש חודש אייר, כלומר בסוף חודש ניסן, וזה מסתיים בשלושת ימי הגבלה. למעשה מה שאנחנו נוהגים כיום רוב מניין ובניין עם ישראל, למרות שיש כאלה שנוהגים אחרת, בהחלט שבכל ימי הספירה חוץ מל"ג בעומר וגם בשלושת ימי הגבלה, ועוד כפי שנראה לעולם במהלך השיעור, אכן אנחנו נוהגים בכל העניינים הללו. וכפי ששמענו פעם גם הרבי בהתוועדות פרשת בהר בחוקותיי תפשין חוו, אפשר לראות את זה בהנחות של השיחות של הרב בעוד דלת, הרב אומר שם שיש דעה בשולחן ערוך, ככה מתבטא, יש דעה בשולחן ערוך שאם ל"ג בעומר ואילך נפסק עניין האבלות, והרב אומר ואף שאין נוהגים כן, הרי זו דעה, ובוודאי שכן הוא בפנימיות ברוחניות, והרבי מסביר את העניינים, את העניין בפנימיות וברוחניות העניינים, אבל כפי שהוא מתבטא, שלא נוהגים כן הלכה למעשה, למרות שיש קהילות גדולות. דווקא איך נודע לי בצורה מאוד מעניינת, השבת הזאת התארחה אצלי, יותר נכון בליל שביעי פסח, התארחה אצלי הבת שלי, שהיא גרה קראון הייטס בניו יורק, והיא במקצוע שלה מאפרת. אז אני אומר לה, עכשיו את שבועס, חוץ מל"ג בעומר, מה את עושה? הרי אין חתונות. אז היא אומרת, תתפלא לשמוע, יש המון שמתחתנים עד ראש חודש, כפי שהזכרנו פה את השיטה הזאת קודם, ועוד הרבה יותר שמל"ג בעומר ואילך כבר עושים חתונות. אז הנה כנראה שרה הרבה מהנוהגים כן, אבל איזה כיום בלי עין הרע שיש כל כך הרבה ריבוי שמחות ברוך השם, ויש ריכוזיות של יהודים שומרי תורה ומצוות, ייתכן שהעניינים קצת הקלו בהם. כל פנים, בנוגע לתספורת, אז יש מצב מיוחד שעל פי קבלת האריזל בכל ימי הספירה לא מסתפרים, כולל ל"ג בעומר וכולל את ימי הגבלה עד ערב חג השבועות. וכפי שהרב בלשון בספר המנהגים, שכידוע הרב מאחורי הצטרס פחות או יותר מה שכתוב שם, כשהסתפרו בימי ההגבלה קודם ערב חג השבועות, לא הייתה רוח אדמור נשמוסי נוחה מזה. אדמור נשמוסי נקדוע בסלנג, נקרא לזה ככה, מותר לקרוא לזה בשפה החבדית, זה הרב הרשב. יש הרב הרשב, הרב הרייץ, ויש את הרב, אז רב נשמוסי, כשהרב אומר רב נשמוסי זוג, רב נשמוסי, רב נשמוסי זה הרב הרשב. כל פנים, אז זה מה שכתוב שם, שכאשר יצא שאנשים שמיהרו להסתפר כבר בשלושת ימי הגבלה, כפי שנראה לה שאפילו חתונות עושים שכבר בא גם מזמן הזה, אבל הסתפר הרב רש"פ לא היה מרוצה מזה, אבל בערב חג השבועות מסתפרים, וכך נהג המון פעמים הרב נסידורני, כפי שראינו שהרב הסתפר בערב חג השבועות. ודיברנו פעם שהאם מותר לספק כבר בליל ערב חג השבועות או רק בערב החג עצמו. אז כיוון שעניין של קבלה, סיפרתי פעם שיצא לי פעם להיות באישהו סידו קידושים בדל החיים טובים עם הרב הצדיק הרב הגאון מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, והוא היה לו כזה מבקש, הזדמנו לאיזושהי חתונה חבדית יחד, והוא היה יותר בקיא במנהגי הספרדים, אז הוא היה מבקש שאני אעמוד לידו כדי קצת להדריך במנהגי חב"ד, איך נוהגים בכל מיני דברים. אז ישבנו ביחד לפני החופה, אז שאלתי אותו מה זה קבלה, מה בנוגע לליל ערב חג השבועות. אז הוא אמר לי שבפירוש על פי קבלת האר"י ז"ל אפשר להסתפק כבר גם בליל ערב חג השבועות, ואחרי שאני כבר ראיתי שבכמה ספרים שיצא לי לעיין כבר יצאו ספרי מלקטים שונים שליקטו כל מיני ספרים, כל מיני מקורות את הדינים הללו, ובאמת יש דיון גדול על זה, וכמה מגדולי המקובלים שהתירו במפורש, ויש כאלה שגם מסרו, אבל הרבה שהתירו, ואני נוטה תמיד להקל בזה, בפרט על פי מה שכותב רב שמואל ויטל, היה לרב חיים ויטל, כן, הבנו הרב שמואל ויטל, אז יש את ההגעות לשאר הכוונות, הוא כותב שאביו רב חיים ויטל היה כבר מסתפר ביום ממחת לעומר, ויש בזה סוד גדול, הוא אומר. ולכן אני אומר שגם לדידן, שכפי שהרב אומר שלא להסתפר עד ערב חג השבועות, אבל אנחנו כבר נמצאים כבר לא בממחת, רק בממתת לעומר, רק בליל ממתת, נראה שבוודאי מותר. שנה זו הרי ערב חג השבועות חל בשבת, נכון? אז אנחנו צריכים להסתפר בערב שבת, אז נכון שזה כבר עדיין ממחרת לעומר, אף פיכם בשנה הזאת שחל ערב חג השבועות בשבת מסתפרים כבר בערב שבת. וכך כתב יש ספר קובץ קטן שיצא לאחר פטירתו והסתלקותו של הגאון זלמן שמעון דבורקין, שהיה הרב מורה הוראה בבית המדרשו של הרבי, וכמה פעמים בהתוועדות שהרבי היה מבקש ממנו לפסוק הלכה. אז הוא שסתלק, הוא לא חיבר ספר, הוא היה פוסק ידוע, אבל הוא לא חיבר ספר, אבל אחרי הסתלקותו יצא ספרון קטן, יש לי בבית את הספר, קוראים לו קובץ הרזש, קובץ רב זלמן שמעון, שם כל משל יש מכתב עם פסקי הלכות שלו, או שידע לצטט פסקים שהוא קיבל ממנו בעל פרס, הכניסו לספרון הזה, ושם רב זלמן שמעון כותב שאכן שחל ערב שבועות בשבת מסתפרים כבר בערב שבת. הוא מביא שם מעשה רב שפעם חל באופן כזה, והוא בעצמו נהג ככה, הוא מספק שהתחיל הספר לספר אותי, נקרא הספר על ידי הטלפון מהרחב חדקוף, מהסבא שלכם, הצדיק הזה הוא נכד של הרב חדקוף, המזכיר הרבי. אז הוא מספר, כשהתחיל הספר לספר אותי, נקרא הספר בטלפון מהרב חדקוף, וביקש אותו אם ביכולתו לעבוד תכף לכבוד קדוש הסדמור שליטה לספר אותו. אז אם שאפילו הרב בעצמו גם כן מסתפר כבר בערב בשבת, למרות שזה לא ערב חג השבועות, זה יומיים לפני שבועות. אז במילא, כפי שגם אמרנו מקודם, שאם אנחנו מתירים עם הערב חג השבועות נודד הפעם לערב שבת, אז כמו שאמרת, גם ליל, כמו היום חמישי בלילה, ליל שישי כבר גם כן יהיה מותר להסתפר, פת לא מה שאמרנו מקודם בשם שמואל ויטל, שאביו אפרים ויטל נהג ככה פי קבלה, אז בוודאי שאנחנו מוגנים ומסודרים להסתפר כבר יום חמישי בלילה, למרות שזה שלש יומיים לפני חג השבועות. עכשיו בנוגע לאופשר הניש, כשחל יום הולדת של ילד שנהיה בן שלוש, אז כידוע שאת המנהג הגעה שהרבי כותב, מצטט את המכתב של הפרידריקה, שזה עניין גדול במנהגי ישראל, העניין הזה שכשהתינוק נהיה בן שלוש, מספרים אותו ומאשרים לו את הפאות, קוראים לזה ביידיש אופשר הניש, בירושלים קוראים לזה חלקה, זה כנראה משהו בערבית, משהו...
חלק,
מחליקים לו את הראש, כן. הקרפונים, אופשר הניש חל בימי הספירה, הילד יהיה בשלוש, אז ידוע ההוראות של הרבי בזה, שבשום אופן אנחנו לא מספרים לפני שהתינוק נהיה בן שלוש. אז אם הוא נהיה בן שלוש בין פסח לל"ג בעומר, אז עושים בל"ג בעומר את האופשר הניש, למרות שאמרנו מקודם שאנחנו מבוגרים לא אמורים להסתפר בל"ג בעומר על פי הקבלה, ואם התינוק נולד אחרי ל"ג בעומר, אז עושים את התספורת בערב חג השבועות. כך הרבי כותב באחד מגרות הקודש שלו, שאני מצטט לכם, ואנחנו מעתיקים את זה בשערי הלכה ומנהג, וזה נעתק בשערי הלכה ומנהג, אבל אחרי כן כבר כיום עשו את השולחן מנחם, שזה הרבה יותר בפרוטרות ועוד הרבה הוספות, והלשון של הרבי הוא ככה: טוב יותר, עוד מעט תחשוב מה הייתה השאלה, כי הם לא כותבים שאלות. אחת הבעיות הגדולות של האיגרות קודש זה שמשום מה הם סירבו לכתוב את השאלות, גם כשזה לא מדובר בשאלה פרטית שנוגעת למישהו שיכול להסגיר איזשהו בעיה חס ושולם. בפרט בתשובות שקשורות להלכה, מאוד חשוב לדעת מה הייתה השאלה, שעל פי זה אנחנו מבינים יותר. אבל ככה לשון שם: טוב יותר להתחיל התספורת ביום ל"ג בעומר, והסעודה וההתוועדות אפשר להמשיכה גם בלילה שאחרי זה. וכמו שראינו הנהגת קדושס ברוחו מיד מור בעת כישורי התנאים שביתו הצעירה הרבנית שאינה עליה שלום השם ינקום דמה, ידעו של הפרידי קרב היו שלוש בנות, אחת הבוגרת הייתה אשתו של הרש"ג, גיסו של הרבי, שמה יוגור אריה, השנייה הייתה הרבנית חיה מושקה, והשלישית הייתה שיינה, שהיא נשארה בוורשה, בגטו וורשה, עם בעלה אורנשטיין, ונהרגו הקידוש השם. אז על כל פנים, מה היה שם בדיוק אצל ביתו הצעירה, אני לא יודע, אבל כנראה שהשאלה ששאלו את הרבה הייתה, מה רבי כנראה טוב יותר, כנראה שאלו את הרבה שרוצים לדחות את האופשר הניש, כיוון שאין מתי לעשות את ההתוועדות. עכשיו כשמדברים על תספורת, הכוונה לספר את הראש, או מי שבסיבות כלשהן מטפל גם בזקן, אז גם הזקן נכלל באיסור, אבל לנשים ש... מורדים לסר של הגבות והריסים שצריכים לסדר אותם אנשים, זה מותר, זה לא נחשב לתספורת. כלומר, הסר שבשאר המקומות שבגוף של אישה מותר לספר ולגזור, אז בזה לא נכלל באיסור התספורת. וכמו כן, אישה שצריכה לטבול, וכידוע שלפני התפילה נוהגים לספר חלק מהשיער, או שמטעמי צניעות הגיע למצב שהשיער לא מחזיק מעמד בתוך המטפחת, וכידוע שאסור ששיער של אישה נשואה יצא מחוץ למטפחת, ובשביל זה היא צריכה קצת לקצץ את השיער, אז היא קראת ותספורת לצורך מצווה, שגם כמותרת בימי הספירה, כמו שלעבדיל מותר לצורך טיפול רפואי שצריך לפעמים לסלק שיער וכיוצא בזה. נטילת ציפורניים אין שום בעיה, היא מותרת בימים הללו בלי בעיה. עכשיו, בנוגע לשמחה. אז ראשית כל, ממתי מתחילים כל איסורי השמחה שמדובר בימים הללו? אז מי שראה את היום יום היום, הוא רואה שלכאורה זה רק התחיל מאחרי ישרוחק. פותחים את היום יום, אז בחב ג' כן, שזה היה אתמול, כתוב ישרוחק, ובחב ד', כלומר היום, כתוב ההוראה שאנחנו נגיד שהם מברכים שחיינו בימי הספירה, כפי שאומרת לדבר על זה יותר בהרחבה. אם הרב היה סבור שכבר אתמול אנחנו צריכים לדעת על כך, מה חיכית, בינתיים אנחנו כבר עשינו כמה שחיון, אז לא ידענו שיש בעיה בזה. עכשיו אתה מספר לנו בחב ד', כבר אתמול. היה לי שאלה למעשה, אתמול בת שלי, יש לאחד בת, אחד הילדים שלי, הבת שלי הם בשליחות במוסקבה, כלומר בעלה הוא הראש ישיבה הרב גולדברג, ראש ישיבה זה לא במוסקבה ממש, באיזשהו לגר שם מחוץ לעיר, זה שעתיים נסיעה ממוסקבה, אבל זה פרוור ששייך למוסקבה.
ושם, זה יער,
שיבה ביער, לא? לא הבנתי.
יש שם שיבה ביער,
יש מי שמלמד שם. איפה?
ביער
במוסקבה.
כן, כן, ביערות, כן. אז שם, בישיבה הזאת, אז ברוך השם, אחד הבחורים, ששם כל בחור זה עוד מוצל מש, ואחרים שאבא ואמא לא ידעו, הסבא שלהם כבר לא ידע מה זה שמע ישראל השם ולכן השם נכון. והילה, וברוך השם, אחד הבחורים שנחשב ממש לחסידי שבוחר, שגם משפיע על הסביבה וכל הבחורים מאוד קשורים עליו, בחור מבוגר כמובן, ברוך השם, השתדך גבון החוסן. אז היה ריקודים אתמול, ושאלו אותי אם מותר ריקודים במחולות, זה כתוב בשולחן ערוך, מה שכתוב מפורש בשולחן ערוך שאסרו בימי הספירה, זה ריקודים במחולות. אחרי כן מתווסף גם המוזיקה שלא כתוב בשולחן ערוך, כתוב מפרשים, נדבר על זה עוד מעט יותר בהרחבה. אבל רצו לרקוד אתמול, כולם היו בהיי, בספונטניות ריקודים. אז אמרתי להם שאצלכם היה ישרוחק, אצלנו היה ישרוחק כבר בשבת, אבל אצלם בשבת היה אחר של פסח, כמו שכתוב ביום יום, בחב ג' ביום ראשון היה ישרוחק. אז אתמול אתם אומרים, מותר היה לכם, אז רגדו באמת, ניצלו את זה עד הסוף. כל פנים, עכשיו מה יש לנו בדברים שעשו? בוא נתחיל בדברים שמותר. הרבה שואלים אם מותר ללכת לים, אם מותר ללכת לבריכה, אין שום בעיה, אין שום איסורי רחצה בימים הללו, מה שכן, כפי שכאן החויס, אמרנו כבר כמה פעמים בשיעורים, וכתוב בגדולי הפוסקים הקדמונים, שהימים האלה כיוון שהם ימים שמידת הרחמים לא כל כך בסגר לוסק המידה השנייה, אז צריך להיזהר לא להיכנס למצבי סיכון. הולכים לים, לא לרוץ לגלים העמוקים ולעשות כל מיני ענייני אקסטרים. זה לא הזמן עכשיו. עכשיו צריך להיות סולידי, ללכת לים, לשחות, בריכה, הכל בסדר. לא להיכנס למצבי סיכון, אבל בעיקרון שום בעיה ללכת לים או לנהר וכיוצא בזה. ריקודים מחולות כפי שאמר הם אסורים, אפשר מותר לעשות סעודות, מסיבות, אבל ללא ריקודים ומחולות. אז כפי שאנחנו יודעים לא מתחתנים בימי הספירה, יש מקלים החל משלושת ימי ההגבלה, באיגרס קוידש מפורש, הרב כותב שעושים חתנות לפני חג השבועות, אבל לא כתוב שם ממתי. וכפי שסיפרתי פעם, הרב הגאון בשולנבר לוין, זה שהוציא לאור את השולחן ערוך אלתר רבה החדשים עם כל ההערות, הספרן של הספרייה של הרבה שהוא גר שם ואדם שמבין בהלכה וזה ושם לב לכל מיני דברים, ששאלתי האם יש את החברים, האם יש מישהו מידע מפורט יותר על הוראות של הרבה בעניין הזה, אז הוא כתב לי שבשנת תפשין למד ב' היה חתונה של אחד הגבאים של הרבה, שבבית שעבדו בבית של הרבה, אולסברג, והיה הבעיה של חיה חסר יום פנוי למצוא מתי לעשות את החופה, הרבי הורה להם לעשות בשלושת ימי ההגבלה. אז ידוע שיש מקילים יותר וכבר עושים חתונות בראש חודש סיוון, אבל באגרות קודש בחלק ט' עמוד מ"ו, מי שרוצה לראות את הדברים במקור, הרבי כותב בנוגע לקבוע זמן חתונה, הלשון של הרבי הוא ככה: זלפס פרשטנדליך, מובן מאליו. זלפס פרשטנדליך זה מובן מאליו. נית ראש חודש סיוון לא בראש חודש סיוון, ולחזינדיטק אידי ספירתק, מובן מאליו לא בראש חודש סיוון, שהוא בימי הספירה. אז הוא מפורש שהרבא לא מסכים לסיוון, אפילו ראש חודש סיוון שיש לו רגע מעלה של ראש חודש. אבל מה שאנחנו כן יודעים, שהרבא מסכים שלוש מהגבולה, אין משהו באמצע. אין מישהו שאומר שמותר מדלת סיוון רק, או מקיץ הזה. יש או שלושה שמהגבולה או מראש חודש. הרבא לא מסכים לראש חודש, אז נשארנו על שלושה שמהגבולה. אז אפשר לעשות חתונות בשלושה שמהגבולה. בנוגע לנישואים בל"ג בעומר, אז בשכונו אחר תראה במפורש לכאורה שבל"ג בעומר אפשר כבר לעשות חתונות, אבל יש שם קצת בעייתיות לדעת מתי, האם כבר אפשר לעשות את החתונות בליל ל"ג בעומר, כן, כשרוקדים באיחויה, או שרק בבוקר, ביום, כלומר בל"ג בעומר ביום.
למה יש את הבעיה?
אז תקשיב ותדע, אנחנו לא מחזיקים דברים בסוד בדרך כלל בשיעור. לפעמים אנחנו יודעים שזה דבר שיותר מדי רחב הלכתית, אין את הזמן במקום. אז הנה לשון אלמור הזקן הוא ככה בסיפי, הוא מביא שמה שתי שיטות מתי לא אומרים תחנו בל"ג בעומר. אז הוא אומר ככה, שיטה אחת שכבר מהלילה לא אומרים תחנון, שיטה שנייה מהבוקר. בשיטה שזה רק מהבוקר מסתיים את אבלות הספירה, הוא כותב ככה, ולכן אומרים תחנון בתפילת המנחה של ערב ל"ג בעומר. כיוון שמתי לא אומרים תחנון במנחה? בערב של יום, יום ידי פגרי כמו שאומרים. אם בלילה זה כבר היום טבע, אז המנחה שצמודה לאותו לילה כבר כלום נמתח בו. אבל כשהיום אתה מתחיל כמו הבוקר, כמו ערב ראש השונה וכיפר וכיוצא באיזה מהזמנים שכתוב שלא נמתחנו, אבל זה מתחיל כמו הבוקר, אז במנחה שלפניו אומרים תחנו. אומר אל תרבה שלכם, אם אנחנו אומרים ש מתי מסתיים את האבילות? רק מהבוקר, אז לכן אומרים תחנו במנחה של ערב ל"ג בעומר. ובשיטה אחרת שאומרת שכבר מהלילה מפסיקה האבילות, אומר יש מקומות נוהגים שלא לומר תחנו במנחה של ערב ל"ג בעומר, לפי שסומכים שבתחילת ל"ג בעומר כבר פסקה האבילות, ולכן אין אומרים תחנון במנחה שלפניו. ולפי מנהגה מסיים אדמו"ר הזקן, מותרים גם כן להסתפר ולישא, לישא זה להתחתן, בליל עמד ג'. כלומר, אם היום תבוכה כבר בליל עמד ג', וזה מתבטא בזה שכבר לא אומרים תחנון במנחה שלפניו, אז שכבר להתחתן בלילה. עכשיו כשאנחנו פותרים את הסידור של האדמו"ר הזה, כשאבא לא כתוב איך צריך לנהוג, או מי שנוהגים ככה, שנוהגים ככה, מה אנחנו אומרים לעשות לא כתוב. אבל בסידור של האדמו"ר הזה כן, לפני למנצח ינחו, כתוב מהם הימים שהאדמו"ר הזה כן מפרט, הימים שלא אומרים תחנון. ושם מפורש שבמנחה של ערב ל"ג בעומר לא אומרים תחנון. במילים אחרות, מתי היום אתה מתחיל? בלילה. אז אפשר כבר לעשות חתונות בלילה. אז כפי שסיפרתי לכם פעם, שאני רשמתי לעצמי בשעתו, כשלמדתי את האלתר רבי הזה, רשמתי לעצמי באותיות קטנות על הגיליון של השולחן ערוך האלתר רבי בסי שנים שהיה לי, של הפיזה אצל הניוז דייטי, שאפשר לעשות חתונות כבר בלילה. אבל אחרי כן התפרסמה שיחה של הרבי, והרבי, אני ראיתי שברור שכיוונתי, שזכיתי לכוון לכיוון המחשבת קודשו של הרבה בנושא הזה, ואני אצטט לכם אותה לשון מהשיחה של הרבה. הרבה אומר ככה: אף על פי שבשולחן ערוך לא הכריע בבירור בין שתי הדעות, האם בלילה כבר או מהבוקר, אף על פי כן, מזה שכתב בסידור שבמנחה של ערב ל"ג בעומר תחנון, מובן שסוף כל סוף הכרעתו היא של ל"ג בעומר מתחיל מן הלילה. כן? אז הנה, ברוך השם, הנה הרב גם אומר ככה, אבל יש שם סיומת מאוד מעניינת. הרב מסיים במילים: הדבר נוגע במיוחד לגבי עריכת חתונות, כבר שמחים מאושרים, כשהכביעס של ל"ג בעומר בערב שבת. מה עכשיו? למה אתה צריך שהכביעס יהיה בערב שבת? אם זה כל כך ברור, אם הכביעס היא ביום, לא בערב שבת, אלא ביום שלישי, ביום חמישי כמו השנה, אז למה אז לא לעשות את החתונה ביום רביעי בלילה? אז אנחנו רואים מהרב מהסיומת הזאת, לכאורה, ההסבר היחיד שיש לי, שהרב אומנם מצא מציאה, ולמרות שהתבטא בה בסגנו, מובן שסוף כל סוף הכרעתו היא, אבל בכל זאת, אז כל שאין הכרח בדבר, הרב מעדיף שזה לא יהיה בלילה, רק בבוקר, שיהיה לכל הדעות. רק במקום צורך גדול, שביום שישי, יום שישי, כולם מתחילים כבר למוץ מהצהריים, רצים למקווה, רצים לתפוס את המקולת לפני שסוגר, ולשים את הצ'ון ואת הפלטה וכל הדברים, מי יגיע לחתונה? זה מצב ששעת אותך, כאילו, אוקיי, אז נעשות בלילה. אבל כשחתונה לא ביום שישי, באת במאה בלילה, תעשה את החתונה ביום. אני רק רציתי שנשאלתי, רק בטבע הדברים, הדברים האלה קוראים, כן? יש חתונות ברוך השם, יש את ההוראה הידועה של הרב לזרז את זמן החתונה מהאירוסין, מה שיקרא, קוראים אירוסין בלשון העולם, מהקשרי השידוכי לחתונה, שכמה שיותר מהר, והבעיה למצוא אולם, ומתחיל בלי עין הרע, כפי שמענו, הריכוזיות של הציבור שמחתן, ואז אני סבור ש... אם הרב פותח פה פתח, שבשעת הדחק, במילים פשוטות, בפרט כפי שאמרנו, כשעושים את החתונה ביום ל"ג בעומר, יש בעיה למצוא מניין שמגיע לחופה. מאוחר יותר, כשמגיעים פה אוטובוסים ב-12 בלילה ממירון, אז מתחילים לזרום לחתונה, וכולם מאובקים ועייפים ו... אני חוויתי חתונות כאלה
שעושים ביום ואיך זה גולש למוצאי.
רגע, זה סיפור בפני עצמו. אז זהו, אני חושב שכשמתחילים לספר עד כמה זה לחוץ וכולו וכולו, אז אני משתמש בסיומת הזאת של הרב, שכשהמצב לחוץ אז זה אמור להיות בסדר. אז יכולת לחוץ של ערב שבת, שזה מפורש בשיחת הרבה, יכולת לחצים נוספים. הכל פנים, אז זה נמצא במי שרוצה לראות את השיחה הזאת במקור, בשיחות קודש, טוב של המנזיים, כבר יש את ה... יש את אותו מנחם על השנה הזאת עדיין. אז אני מצא לשיחות קודש. שיחות קודש זה השיחות עוד לפני אותו מנחם, אפשר לראות זה שם בעמוד 703, שם יש את השיחה הזאת. כל פנים, אחרי כן באגרות קודש, שם יש מכתב מפורש של הרב, שם הוא כותב ככה: אודות הסברה לסדר חתונה ביום ה' אור ליום וב ל"ג בעומר, מפני החילוקי דעות שיש בזה כמבואה באחרונים, יש לעשותה ביום וב, אבל לאו בליל אור ליום וב. כתב מפורש של הרב, כן? לא לעשות את זה בליל אור ליום וב, אלא ביום וב, יש לזה ביום, כן, זה מאוד מעניין. פה מדובר כביום וב, נכון?
בלילה
הזה? כן. צריך לראות, אבל לא רשמתי מאיזה תאריך אחת המכתב הזה. ידוע שאצלה בזמני החתונה, לא קשור לענייני ספירת הרומם, בכלל, היו, חלו שינויים מפליגים בהוראות הרב בשנים הראשונות, עד לזמן מסוים בשנות הלמדים המאוחריות יותר, או שנות הממים, שהרב פתח את כל התאריכים. שמכתבים, לא לעשות בחצי השני, חצי השני של החודש, חצי הראשון, בחודש חשבן, בחודש זה, ושבוע. כך הרבה כבר בלי עין, לא רואה? התרבו החתונות והתרבתה ההכרחיות, כמה שיותר מהר להתחתן ולהפסיק להסתובב ולעשות בלגלים. הרבה פתח את כל התאריכים, חוץ מתי שאסור על פי ההלכה, אז אסור. אבל כל עוד מותר על פי ההלכה, אז מותר. סביר להניח שמכתב הזה, הוא מ... אז איפה אפשר לראות את המכתב הזה? רק רגע, יש פה שערי הלכה ומנהג. יש פה את הספר שערי הלכה ומנהג?
פה
מאחור הצד. כן? תביא את חלק בית, אור החיים בית. יש אור החיים מנחם גם טוב, אני נמצא את זה שם. אני לא יודע איך אני נמצא את זה שם, אבל אני נמצא את זה.
זה
חיים.
לא אור החיים, לא.
אור החיים, זכר אור החיים. בואו נראה בתפר שמרבים נעושה כחלק הזה. ספירת העומר, יופי, מצוין. חתונה בלעד בעומר, לא מדלת, לא מדלת, לא מדלת, לא מדלת.
איזה חלק זה
בשערי הלכה
ומנהג יש פה?
יש לי את זה פה
חלק ב'
יש לי את זה פה הם כותבים, הם מביאים את המכתב הזה והם כותבים, הם כותבים, מוצאים לאור יש לעיין אם לא חל שינוי בזה לאחר הוראת רבנו להקדים הנשואים בכל מה דאפשר כמבואר שם מתחילת הסימן את השאלה, כן
מה התאריך של המכתב? מה התאריך של המכתב?
פה לא כתוב חלק ח' עמוד שין י' ח' חלק זה, איזה שאלה, זה יכול להיות בשנות החפים גם כן. בשנות החפים המוקדמות, או ה... מה, חלק ח'? חלק ח' זה בשנות היהודים. נכון?
בשנים הראשונות.
חלק ח' זה היהודים, כן, זה ממש השנים הראשונות. סבירות גבוהה. בואו, נתקדם קצת רבותיי, אנחנו צריכים להספיק עוד. אז בואו נראה עליו. מה שאתה שואל זה שאלה בפני עצמה, יש על זה של אברום מבוצ'אץ' ועריכות, אנחנו נגיד להתעלם, לא להתייחס יותר מדי, כתבתי זה בעריכות במקום אחר, באחד הקבצים שנמצאים אצלי במחשב, הוא כותב שכשעושים את החתונה בל"ג בעומר, שמגיע הלילה, צריכים להפסיק את הריקודים ואת כל זה, כך כותב של אברום מבוצ'אץ', כן? ואז,
טוב שנדל
טוב שיהוד דלת, נו ממש ממש בשלוש השנים הראשונות זה... כן, שכח הקופון זה מה שאני יוצאת לא, אז כתבתי תאריכים הקופון היא בנוגע לענייננו משנוהגים בפועל אנחנו הם לישראל בואו נתקדם עוד קצת. עכשיו, כפי שאמרנו, כתוב בשולחן ערוך שאסורים ריקודים ומחולות. עכשיו, בסעודת מצווה, כמו שבע ברוכס, מי שהתחתן בל"ג בעומר, כן? אז יש שבעה ימים שבע ברוכס. עכשיו, סעודת שבע ברוכס זה סעודת מצווה. האם מותר ריקודים ומחולות בסעודת המצווה? או ברית, או פדיון הבן, או במצווה כשעושים אותה ביתו בזמנו, אז בגדולי הפוסקים, מחסר שקל, פרימגודים, ועוד מדייקים אלה של המוגן אברום, שלדעתה מותר ריקודים עם חולות. אבל נראה שדעת אדמו"ר הזקן היא לא ככה. למרות שהוא בדרך כלל הולך עם המוגן אברום, אבל תשמעו, אם אתם מסכימים איתי. וסימן טוב צדיקים שעוסק בדיני מהספירה. סעיף א' כתוב ככה, ומותר גם כן לעשות סעודה לאחר השידוכים או לאחר קידושין. מה זה קידושין? שידוכים או לאחר קידושין. שידוכים זה אבות לחי, קידושין זה הרי מקודש סגנס בוי של ישראל, כן? אז מותר לעשות גם כן סעודה לאחר השידוכים או לאחר הקידושים, אבל לא יעשו ריקודים ומחולות. ואין צורך לא אמר שלעשו ריקודים ומחולות של רשות שבכלל לא מצווה. כלומר לא רק במצווה, אין צורך לא אמר שלא יעשו ריקודים ומחולות של רשות. ואפילו פה שיש מצווה, מה זה קידושים? זה אירוסין. סעודה שקשורה בקידושים נחשבת לסעודת מצווה. מאיפה אני יודע? יש לי מרש ממתז בריחות שבת שמדבר בנוגע לסעודה בערב שבת, מה מותר, מה אסור, מתי וכולו. עכשיו מרשים מרש ממתז סיבו ואומר מור הזקן בתוך הדבורים שאם מדובר בסעודת מצווה, אם זמנה היום, כגון מה הדוגמאות של סעודת מצווה, מילה וסעודת אירוסין וניסוי. כלומר סעודת אירוסין זה אחד הסעודות שנחשבות אצל אדמו"ר הזקן כסעודת מצווה. עם כל זה הוא כותב פה בהלכות ספירת העומר שמדובר בסעודת אירוסין, לא לעשות תקדים ומחולות, ומזה למדים בכמה חומר לסעודת הרשות. הרי שדעת אדמו"ר הזקן שגם בסעודת מצווה אסור תקדים ומחולות, נכון? לא כמו הפרי מגודלי במחצה שקל, אבל אני מחמיר בעניין זה, אבל אני אז דייתי, נראה שדיינו להחמיר בריקודים ומחולות. כן, אם מדובר, שזה מפורש בשכונו, אבל נוגע למוזיקה שלא מדובר בשכונו חדמור זקן, דיינו לחידוש בכלל לאסור. כפי שאמרנו בפוסקים ה... בספרי הליקוטים, ספרי שמדברים, אז זה שעושה מצווה, שום בעיה. וכולם מסתמכים על המחצה שקל פרי מגודלי, מה שאני אמרתי לכם עכשיו, שבאל תראה במוכח שהוא סבור שגם שעושה מצווה אסור, לא מבין. אז נכון שאנחנו לא נקל על ריקודים ומחולות, אבל עכשיו כן שאלו אותי, בנוגע לבר מצווה, מישהו שאל אותי אתמול, בנוגע לבר מצווה, אמרתי לו, שמותר שיהיה קלינית, תעשו שם נגינה ברקע, שיהיה רקע מוזיקלי, זה בסדר. אבל ריקודים ומחולות, מה לעשות שאדמו"ר הזה, כן, לא מרוצה מזה.
אבל אולי בסעודה שיש לתאריך, כגון ברית, הוא יודע שמותר.
בסעודה.
זאת אומרת, דווקא בסעודת שילוחים, שאין תאריך שדווקא היום יעשו את הסעודת הרוסית.
זמנה היום, אומר אדמו"ר הזה, כן. אם זמנה היום... כגון סעודת מילה וסעודת אירוסין ונישואין. כן אומר שזמנה היום. למרות שתכננו את זה שיהיה היום, אבל ברגע שנעשה היום, אז זמנה היום. בואו נתקדם. על כל פנים, האם שמחת וורט לחיים נחשבת לסעודת מצווה? כן, היום בבוקר נשאלתי את זה. יש שידוכים ברוך השם, שתרופים. מתפרסם במדיה החבדית שברוך השם יש, נעשו שידוכים בימים האחרונים, אז היום בערב רוצים לעשות את השמחת אבות על החיים ורוצים לדעת האם מותר, כיוון שאבי הבת הוא אחד המנגנים המפורסמים בחתונות, אז הוא רוצה לעשות ברקע, לנגן בכלי שלו. שאלו אותי אם מותר, אז אמרתי להם שבסעודה של פה יש בעיה לכאורה. למה יש בעיה? כיוון שסעודת וורט לא נחשבת לסעודת מצווה, כלומר גם לדעת הפוסקים שמתירים בסעודת מצווה, אבל בסעודה הזאת הם אוסרים ריקודים ומחולות, כן? אבל מכיוון שכך, אז גם היתר שהמצאתי מקודם, שאנחנו נחמיר רק על ריקודים ומחולות ממש, אבל זה דיברנו על סעודת מצווה, שמחצה שקל והפרמיגודים סבורים שמותר, אפילו ריקודים במחולות. אז נכון, הוכחנו מעל תרבי שהוא סבור שריקודים יכולים לנסור, אבל תהיה חמש שכתוב מפורש, בואו נעזוב את הכלי נגינה שיהיה כן מותר. אבל סעודת וורט שלא נחשבת אפילו לדעתה מסעודת מצווה, כי זה החלטה, מה זה פרוש? מחליטים שאנחנו בעזרת השם התחתן בבוא היום. זה דבר, זה מסיבת רעים מאוד מאוד חשובה. זה פברנגן מלא שמחה, אבל זה עדיין לא הופך אותו לסעודת מצווה. אז לא יכולנו להתיר מה לעשות. עכשיו, אני לא רוצה עכשיו להאריך, יש כאלה שכתבו שזה סעודת מצווה, כי הם ראו שכתוב באיזשהו מקום, אל תראה בכותב, סעודה שעושים כשהחתן משלח סבלונות לקלתו, גם היא נקראת סעודת מצווה. אז הם החליטו שזה כנראה... וורט. אז החתן שנותן לה, שמקבלת מתנות, אבל זה לא ככה. ראשית כתוב החתן לקלתו. לא חתן ולא קלה, התחתנו, זה לא חתן ולא קלה. אבל חקרתי קצת מה זה סעודת הסבלונות הזאת. מה זה בדיוק? סעודת הסבלונות, יש לזה גם שם. מסתבר שזה סעודה שעושים אחרי האירוסין, אחרי הקידושים לפני החופה. כך כתוב ברש"י בפסוק, אנחנו מגיעים עכשיו מפסח, נכון, מטס עמוד א', שם המקור של הדין הזה, שבסעודת הסבלונות, אז אומר רש"י ככה, כך הוא דרך החתנים, לאחר סעודת אירוסין, חוזר ומשגר סבלונות לארוסתו, וסועד שם. עושים שם סעודה בבית הקלה, ואז הוא מביא למתנות, מתי זה? לאחר סעודת האירוסין. כלומר, היה פקודה שתכנס בו איש וישראל, ואז הכלה הולכת הבית הקדוש, שככה היה מינן בשם בימים הקודמונים, ובעוד שנה תהיה חופה, נותנים לה כמה חודשים לפרנס עצמו בבגוד עם תכשיט, יקלט בה בקסובס, שישה חודשים, 12 חודש, אז יש משך זמן, ואז יש סעודת סבלונס. אבל זה לא עבורות שלנו, מה לעשות?
מה זה שאדמור זקן כותב סעודת שידוכים?
מה? מה אתה אומר? אדמור
זקן כותב סעודת שידוכים.
סעודת שידוכים?
לא.
איפה ראית סעודת שידוכים?
בסימן שהרב ציטט, הוא לא כתב שם סעודת שידוכים.
מותר לעשות סעודה לאחר השידוכים. אבל לא יעשו ריקודים ומחולות.
נו. זה לא עכשיו אותה קטגוריה כמו שער
הסעודה? לא, זה שמותר לעשות את הסעודה. אז אנשים שואלים כנראה אם מותר, אדמור זקן אומר שמותר לעשות סעודה ולא לרקוד. בקיצר, המצב לא כל כך קל, ובעזרת השם יתגבר.
אבל יש הוראה של הרב בל"ג בעומר שנדחה, מפיצים את ההוראה של הרב שאפשר לעשות סיום מסכת, ועל ידי זה אפשר להתיר לנגן מנגינות בתהלוכה של ל"ג בעומר. או בכינוס שאחרי זה, על ידי זה שעושים סיום, הרב אומר שזה זה אפשר להתיר בגלל שזה נעשה סעודת מצווה.
אבל ריקודים ומחולות אולי לא.
לא, ריקודים ומחולות לא.
כי למשל בשמחת תחנוס הספר תורה, כתובים הפוסקים שמותר ריקודים ומחולות כנהוג. זה מעניין על מה זה בנוי כל דבר, אבל זה ספרי רישיינים קדמונים. עכשיו גם למנהגנו, שאנחנו בתספות מחמירים כל ימי הספירה, אבל בשעת דיני השמחה אנחנו נוהגים כמנהג ככל האוילום, שבל"ג בעומר וכעצם בזמנים שמותר מותר. שירה בפה, אז כתוב כאן, אומנם בספרי קדמונים יש כאלה שאסרו, אבל למעשה אנחנו נוהגים ששירה בפה מותרת. הגאון משום זמן בברך אומר ששירה קצבית שמעוררת לריקוד, שכשאתה מתחיל לנגן אז הגוף שלך מתחיל להתנונע בתנועות ריקוד, זה סוג השירה בפה שכנראה אסרו הקדמונים, אבל שירה בפה רגילה אין בעיה. עכשיו מנוגע למוסיקה בזמננו, אם מותר להזין לכל מיני כלים אלקטרוניים שמנגנים לנו מוזיקה באוזניים, אז בספרי השו"ת של פוסקי הדורות האחרונים שהמציאו את הכלים הללו האלקטרונים, אם זה באיגרוס מוישה, מוישה פיינשטיין, אם זה מיכס יצחוק ועוד מפוסקי דורנו, הם כולם כותבים לקיים את המנהג לא להזין למוזיקה, גם לא בטייפ וכייץ בזה, לפחות עד ל"ג בעומר. אם ל"ג בעומר ואילך ויש פוסקים, וחלק גדול מעולם נוהג שכבר נגמר ימי הספירה, כפי שהתחלנו בתחילת השיעור, שהרב אומר שלמעשה לא נהגו, כן, אבל מצד בעיקרון מבחינה הלכתית קיימת הדעה, אז לפחות עד ל"ג בעומר. אבל אם זה נעשה לשם שמיים, כי להעביר את הזמן בניגודים חסידיים, או שזה נעשה לצורך אמיתי של אנשים שהם לא רגועים, אם אין להם קצת מוזיקה, הם מרגישים, הם עצבנים מאוד והמוזיקה מרגיעה אותה, אז כמה פוסקי דורנו כתבו, ובזמננו כבר יש ספרי ליקוטים מצוינים, ניתן גבריאל בפרק נון ג' בדיני ספירת עומר, הוא מביא מכמה פוסקי דורנו, וכך כותב גם הגאון זלמן נחמיה מגולדברג שיהיה בריא, שהלשון שם הוא ככה, לצורך מנוחת הנפש מותר לשמוע מוזיקה. יש אנשים, הוא כותב, ששמיעת מוזיקה עבורה מדבר חיוני לצורך מנוחת הנפש, כדברי הרמב״ם בשמונה פרקים פרק חמישי. אז הלכתי לראות את זה, מעניין מה הרמב״ם בדורו כותב ככה, אז ראיתי, ציטטתי לצית הלשון, זה מאוד יפה. הוא אומר שבכך הרמב״ם, אם התעוררה עליו מראה שחורה, נכנס לדיכאון, יסירנה, יכול להסיר ולהיפטר מזה בשמיעת שירים ומיני נגינות ובטיול בגנות, לטייל בגינה וכיוצא בזה, מה שירחיב הנפש ויסיר דאגת המראה השחורה ממנו. זה התכוון לזמן לחמק שמצטט לרמב״ם הזה. כלומר, המוזיקה הזו שחיונית לנפש, אומר זלמן נחמיה, אני מצטט את שונו שוב, אלא כל קשר לריקודים מחולות שנאסרו בימי בין המצורים ובימי הספירה, ואינה אסורה בימים אלו. על כל פנים, אנחנו תמיד מרגישים שוב ושוב, שדברים שאומנם לך, לפלוני אלמוני זה מותר, אבל העולם נוהג בזה איסור, אז עצרו לך להתנהג בזה באופן של היתר בפניהם, וצריך לעשות את זה בכלים אלקטרוניים שהם מזרמזמים ישירות לאוזן באמצעות אוזניות וכיוצא בזה, ולא באופן שבוקע מבית של יהודי שומר תורה מצוות מוזיקה בימים הללו, והוא הרי לא שם שלט על החלון ואומר, פה גרים אנשים עצבניים, נא להתחשב. כן? אני זוכר, אתם תצחקו, אבל זה מה, אמיתי. היה פה יהודי, אני לא אגיד שם, למרות של ירושלמי, זה זכור, הוא כבר עשה, הוא בטח גם כן יודע על מי מדובר. זה היהודי ידוע פה, ואף אחד לא בא לו לצעוק שעה בישראל, מטייל במאה שערים בשבת עם האחים שלו, והיה, הרדיו שלו עבד בשבת, והיה שלט על החלון, הרדיו פה עובד על שעון שבת. גם בשורת בית ישראל. דן ידוע. קיצור, הקרפונים, ספק די טעתם, תשזור לגדר בסיס. אז אנחנו לא עושים את זה, אז לכן צריך באמת איזה אדם שמותר לו לאכול בתשעה באב. בגלל המצב הבריאות שלו, אבל אם הוא יישב במסעדה, היא בשולחן, ברחוב, ויישב ויוכל בתשעה באב, זה לא עובד ככה. אסור להתנהג בזה באופן של פרסת, צריך לעשות בצינה את הדברים הללו. אז אם יש עצה פשוטה, הצינה הפשוטה ביותר זה מוזיקה עם אוזניות, וזה עובד ככה. עכשיו כתוב בתשובה סיגרס מוישה בחלק דל עצמי חופל, שגם ילדים שהגיעו לחינוך, אז צריך לחנך אותם בכל המצוות, אז צריך לחנך אותם גם בזה, להימנע משמיעת מוזיקה. אלא אם כן מדובר בצורך לימודי למשל. יש דברים שהיום מלמדים באמצעות נגינה, כן? איזה ברכה מברכים על זה, יש, הכל הולך, וזה מוכח באמת שזה נקלט מצוין, הרבה יותר טוב. גם אני שומע את הנכדים שלא אומרים פרקי טניה שאומרים בעל פה, אה? כן, אז יש להם נגינה שהם אומרים לא יודעים מה הם אומרים אומרים את התניא כל כך יפה אבל הכל הולך עם ניגון יש ניגון מיוחד איך שאומרים את התניא אז כתוב בפורש כשהנגינה היא חלק מהחלק החינוכי מהחלק הלימודי אז זה נחשב לאופן המותר וכותו האדם שנדרש לנגן לצורך פרנסה זה הפרנסה שלו אתה לא יכול לשלוח אותה הביתה למשך 50 יום כמעט חודשיים יש פסח לפני ערב וחשבו השחרב חודשיים מלאים שהוא יישאר שישית מהשנה שנה 12 חודשים חודשיים לפרנסה תוסיף לו שם גם כן את התשעת הימים את השלושת השבועות אז בכלל איזה 25% של השנה הוא לא יהיה לו פרנסה אז כתוב שמסיע לצורך פרנסה מותר הן ללמד נגינה או ללמוד נגינה אבל שהוא יתכוון לא להנות דרך המוסיקאי גם נהנה מהנגינה אז שיתכוון לא להנות וזה רק לעשות את זה לשם הפרנסה שאלה ששואלים בימים הללו בנוגע לטיולים בימי הספיר בפרט שזה קרוב לחופש הגדול של בתי ספר שאז עושים את הטיולים התשובה היא אין להימנע מטיולים בימי הספיר עד הרבה המונקה אשר כותב שעל פי הקבלה הימים האלה מסוגלים לטיולים למה? מה העניין? אין לי מושג אני לא מקובל בינתיים אבל שוב ויזהר מסכנה אז אם מטפסים על הג'לבון, אני לא יודע איפה שם כל מיני טיולים, היום סיפר לי מישהו שחברים הזמינו אותו שיצבו איתם לטיול, והוא הצליח בחשוך. זכרו יזרם פיזה להיפטר מהם ולא לצאת לטיול הזה. אז שאלתי אותו, מה שנוסע על הג'לבון וכל מיני מקומות זה ההורים הגבוהים והרומים ומהפלי המים, שיש שם כל מיני מסלולים, אז יש את המסלול השקט יותר, שבשביל הסיור של אנשים כערכנו יש את המסלול המסוכן שרים על שפת הער איזשהו שביל צר ויש תהום מפה וקיצר לא לחפש את הקטעים המסוכנים טיולים כן להיזהר לא להיקלע למצבי סיכון שכפי שאמרת מקודם צריך מידת הרחמים מנהגנו מנהקרבת ועוד שלא מברכים שחיינו בימי הספירה חוץ משבת ולג בעומר ולג בעומר אומרים שחיינו אז כפי שאנחנו תמיד חוזרים על זה שוב ושוב שזה גם כן אחד מהזכויות הגדולות של הגאון הצדיק רמות חליהו שהוא זיכה אותנו בהתר הזה שבשבת אפשר לברך שחיינו אנחנו כל השנים ידענו שבימי הספירה יש מצב אחד ששחיינו בלג בעומר ועד היום זוגתי הרבנית בכוח, באינרציה כזאת בליל ל"ג בעומר תמיד מונח על השולחן במטבח הפרסקי וכל מיני פירות שהתחדשו פירות הקיץ שאנחנו היינו תקועים ולא יכולנו לטעום אותם עד ל"ג בעומר כי לא היינו אפשר לברך שחיינו בליל ל"ג בעומר היינו מגיעים הביתה מהדלוקה ועושים כסעודת ט"ו בשבט שחיינו אוכלים לא פירות יבשים פירות טריים חדשים סוף סוף שעשו שחיינו אבל אז למרות שהם זה כבר שייך להיסטוריה כי כשהרבי ישב עם הרבנים הראשיים יש את הטייפ היום אפשר לשמוע הכל וגם, אז יצא הנחה שהרבי הגיע אותה גם כן אז שאז הרבי אמר שמנהגנו במנהג חב"ד אומר לו הרבי לרב אליהו שאנחנו לא מבחינים שחיינו בספירה חוץ משבת ולג בעומר אז השתחרר העסק בבעיות היו בפת נשים קנו לקראת החג פסח סמלות חדשות וכל מיני דברים מסוג הבגדים החשובים שמברכים שחיינו ונזכרות לשאול אחרי פסח אבל לא חידשנו אותה מה יהיה מה אפשר לעשות צריך לחכות ללג בעומר אבל אחרי ג'וקים השחורים האלה הגיעו גם לפה פה מחשב אני שואל היה לו פחות מזל גלגול אבל מי שזה לא הוא לא מזריך הוא נחשב דבר אין לו מחלות לג'וק הזה
זה לא ג'וק, זה
חיפושית החיפושית יש לה שם לחיפושית הזאת והיא לא מזריכה לאף אחד אנחנו בשיעור הלכתי עכשיו הלכות חיפושית פעם אחרת אז בואו נראה הלאה בנוגע לבגד שהוא לא חשוב, שלא מבחים עליו, אז אם בגד שהוא לא חשוב, שלא מבחים עליו, שחיינו מותר לחדש, אין איסור לחדש, האיסור זה השחיינו. ולכן סביר להניח שנעליים שמפורש בפוסקים שלא מבחינים שחיינו, אין בעיה. מצד שני, בספר לכת יושן, לתלמיד התרומוס הדשן, שהוא מביא את המנהג שלא אומרים שחיינו בימי הספירה, אז הוא מביא שמנהל אין מחדשים בימים הללו. אבל זה שבזמניהם היה משהו, אבל זה לא קשור למנהג שלנו. המנהג שלנו זה העניין של שחיינו. לקנות בגדים חדשים, אז ידוע שיש שתי דעות מתי מברכים שחיינו, אם בשעת קניית הבגד החדש או בשעת הלבישה. אז מכיוון שלמעשה אנחנו נוהגים שלא מברכים בקנייה, רק בלבישה, כך פוסקים נוסק לשולחן אור, והאדמו"ר הזקן בלוח ברכת הנהנים. בטח ידוע לכם שיש לוח ברכת הנהנים וסדר ברכת הנהנים. אז בלוח ברכת הנהנים האדמו"ר הזקן פוסק שלא מברכים בקנייה, רק בלבישה. אבל בסדר ברכת הנהנים הוא כותב שמברכים בקנייה. אבל למעשה כידוע נוהגים למעשה שמברכים בשעת הלבישה. שכמו שהעניין של השחיינו והוראיה, שהרב הרי כידוע בגלל היום טוב שני של ראש השונה שצריך ללך שחיינו, אז הרב היה איזה מטפחת חדשה או משהו, כן? אבל בשעת הלבישה, את המטפחת לא קנו בראש השונה בצהריים לפני חתיית שופר, נכון? המטפחת הזאת הרב לבש. אז רואים חורב שלמעשה באמת נוקטים כמנהג כל העולם בעניין הזה, או כמנהג אדמו"ר הזקן בלוח ברכת הנהנים, למרות שבדרך כלל לוח וסדר הלוך כסדר, כי זה נכתב מאוחר יותר. כל פונים במידה, זה אכן מי שרוצה לקנות בגד חדש, יש לו אפשרות, הוא יכול לקנות אותו בימי הספירה ולחדש אותו בשבת, כפי שאמרנו שהרב אמר שבשבת אנחנו מברכים שחיינו וזהו. עכשיו כל הזה, כן שחיינו, לא שחיינו, מדובר שאנחנו מביאים את עצמנו למצב של השחיינו, כן? זה שבן אדם רוצה לברך על פרי חדש, כיוצא בזה. אבל כשנוצר מצב שמחייב שחיינו, כמו שאדם שרואה פעם ראשונה את התינוק שנולד לו, או כשרואים חבר של 30 יום לראות אותו ושמחים בראייתו שמחת הלב אמיתית, ולא רק בגלל שככה נחמד שהחבר שומע אותי מברך ברכות עליו כאילו אני נורא נורא שמח, אז אומר אדמו"ר הזקן שמברכים שחיינו. למעשה אנחנו נוהגים ככה, כשרואים את הרבה אנחנו מברכים שחיינו בקול גדול. אז ובעזרת השם כשנזכה לראות בקרוב ממש את המלך המשיח, אז אחד מחמשת הברכות שהרבה שדובר, אז שהרבה דיבר שירחו כשיראו את המשיח, חמש ברכות, נכון?
כן.
אז אחד מהם זה שחיינו. אז כמובן שגם בימי הספיר נברך שחיינו, ועל דרך זה אם נוצא איזשהו מצווה שמברכים על השחיינו, אם זה פדיון הבן או לאלה שנוהגים לברכים שחיינו בברית מילה. אנחנו לא נוהגים לברכים שחיינו בברית מילה, אבל פה בארץ ישראל משום מה התפשט המנהג שכן מברכים שחיינו. אולי בגלל שמרן בית יוסף היה פה הרב בשעתו לפני 500 שנה, הוא פוסק שברכים, הרב אומר שלא מברכים. אבל גם אשכנזים פה בארץ מברכים שחיינו בברית מילה, אבל אנחנו בחב"ד לא. עכשיו מותר לסייד, לצבוע, לעשות טפטים, כל הדברים הללו, למרות שזה נדרש שמחה מאוד גדולה, אין איסור לשמח. יש את הדברים המפורשים שחז"ל קבעו שאותם אנחנו לא עושים בימים הללו. הדברים הללו מותרים לעבור דירה, נחלוקו הפוסקים, ואם כבר התחילה העברת הדירה לפני פסח אז בוודאי שמותר. אבל על כך נראה באגרות קודש של הרב בחלק י' עמוד ת"ח, שהרב לכאורה מתיר, אבל אם לא אז עדיף לדחות או לל"ג בעומר או בראש חודש סיוון ואילך, וכך הייתה הוראה של הרב במצבים מסוימים, במקרים מסוימים. זה הכל מה שיש לנו לומר בנוגע לימי ההנהגה בימי הספירה. עכשיו אם אתם רוצים, התחלנו את השיעור קצת מאוחר, נדבר על דיני ספירה, אתה אומר, ונוכל בשיעור הבא כבר לחזור לסדר הרגיל של לוחות שבת. מה לדעתכם? בסדר? אז בואו נתקדם. ספירה, אתה אומר, מתחילת הלילה עד עלות השחר. אחרי עלות השחר, אם אנחנו שכחנו, זה מאוד שכיח, בדוק ומנוסה, אדם שיש לו סדר קבוע, שהוא תמיד מתפלל ערבית בלילה, אם הוא פעם מפספס את זה, בדוק ומנוסה, שיכול להיזכר לקראת עלות השחר, או אחרי עלות השחר, או בכלל רק למחרת. כן? אין דבר מושלם בעולם. להיות מסודר, יודע, יש תביעות, אני מפעל מנחה, מניין מסוים, תמיד עם סיבה כל שצריך ללכת לרופא, קריץ בזה וזה. אני צריך לדאוג שכמה אנשים יזכירו לי, אם לא, אז שמרח. אז זהו. צריך לדעת שאם אתה פתאום נזכר ב-4 וחצי לפנות בוקר, ב-5, שעדיין לא ספרת ספירת העומר, לך תבדוק בלוח האם עלות השחר לא הגיע. אם זה לפני עלות השחר, אתה יכול לצפור בברכה. אם לא, אז אתה יכול וצריך לספור בלי ברכה, ואז אתה מרוויח בזה שבלילות הבאים תוכל להמשיך ולספור בברכה, למרות שלא ספרת בזמן, למרות שמפספסים ומחסירים יום מימי הספירה, אנחנו פוסקים למעשה כדעה שסבורה שלא כל יום ויום זה מצווה בפני עצמה. יש שתי דעות בשולחן ערוך, דעה אחת שכל יום זה מצווה בפני עצמה, יום אחד לא אומר, זה מצווה אחת, יש פוסקים שסבורים לא, יש מצווה לספור 50 יום, והמצווה הזאת מתבצעת לאט 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 במשך 49 ימי הספירה עד ליום ה-50. אז לפי הדעה שסבורה כל יום זה מצווה בפני עצמה, אז גם מיום אחד שרחת לגמרי לספור, לא בלילה ולא ביום. אם נזכרת בלילה שמחרה אותה, אפילו רחמנות לך שתי לילות, אתה סופר בברכת הספירה היומית. איי, זה לא 50 ספירות, זה לא קשור, כל ספירה זה ספירה בפני עצמה. אבל כיוון שאנחנו פוסקים להלכה למעשה, אנחנו פוסקים כדעה שחוששת שכל ימי הספירה הם חטיבה אחת. אם אתה מחסיר יום אחד גם מלספור, אתה לא יכול לספור אותו בברכה בימים הבאים. בימים הבאים מה שצריך לעשות זה לבקש למישהו שעדיין סופר בברכה שהוא יוציא אותך ידי חובה בברכה, תגיד אמן בלי ברוך הוא שמוי כמובן, ותספור את הספירה. כך צריך לנהוג אדם כזה. צריך רק לדעת שמי שחושב שהוא יכול להתפלל בערב בבית ואשתו הצדיקה עדיין ברוך השם סופרת בברכה, כדור של אנשים יש יותר עד שמיים או של גברים, כן? בודו קובינוסה. כן, זה כתוב גם כן בפוסקים קדמונים, כתוב שזה שהאישה אומרת שעשה אני כרצונו, אז יש את הפירוש הרגיל שעשה לי כרצונו, שזה כאילו בור דיין האמס, היא מודה על הרעה כשם שמלכים על הטובה, שהקדוש ברוך הוא עשה אותי כרצונו, עשה אותי אישה, מה אני יכולה לעשות? האיש אומר שלא עשה אני אישה, יש לו תרייג מצוות. האישה אין לה תרייג מצוות, יש מצוות שזמן גרמה שהיא לא עושה, אבל מה לעשות? זה מה שקדוש ברוך הוא רצה. אבל יש את הפירוש השני שמובא בראשונים, שהאישה אומרת שהקדוש ברוך הוא אותי ברא כרצונו, כשהוא ברא את האיש, אז הקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, הוא התייעץ עם הפמליה שלו, אם כדאי לברוא את היצור הזה, והם אמרו לו באמת שלא כדאי לך, יהיה לך רק צרות ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא את האדם, כן? אבל את האישה הקדוש ברוך הוא לא התייעץ בבזני שלו, הלך, הפיל תרדמה על האדם, מוציא, עשה לו אישה. מדוע? אז אותם פוסקים, בפרשים קדמונים כותבים את זה. כמעט שאישה בטבע יש לה יותר נטייה ליראת שמיים מאשר לאיש. אז איש שאוכלים לברוא אותו, צריך לעשות שיקולים, כדאי או לא כדאי. מסתבר ש... אבל כשמדובר לאישה, עשה לי כרצון לו, הוא יכול לברוא אותי בלי להתייעץ בהפרעת כרצון שלו, וכמה של אישה יש את העירת שמיים אשר לאיש.
הוא יכול לברוא אותם אחרי את מלך התחילה.
טוב, זה כאילו, לא השיעור שלנו היום. כל פנים, האישה, אבל כיוון שהיא פטורה ממצוות שהזמן גרמה, אז היא לא ישראל יכולה לספור, ישראל אפילו לספור בברכה, כמו כל מצווה שהזמן גרמה, שאנחנו אשכנזים נוהגים, שגם אישה מברכת עליהם. אבל להוציא את החובה את האיש, היא לא יכולה. אדם שהוא לא בר חיוב, הוא לא יכול להוציא שהוא בר חיוב. וכיוון שהאיש חייב מן הדין, לפי הדעה שסבורה שכל יום בפני עצמו, ואנחנו חוששים לדעה הזאת, ולכן אנחנו אומרים לו שיצא ידי חובת ברכה ממישהו ויספור, אז הוא צריך לדאוג לכך שאיזשהו גבר שכבר בר מצווה יברך בשבילו ויוציא אותו ידי חובה, אם רק אפשר כמובן. עכשיו למעשה, כפי שאמרנו, נשים נוהגות כן לספור ספירת העומר, וזה חשוב מאוד, יש איזה עניינים חשובים, ולא ניכנס לזה עכשיו בקוצר הזמן. ואדם ששכח בלילה מלספור, אמרנו שיספור ביום בלי ברכה, ויוכל להמשיך בלילות הבאים בברכה, נשאלה השאלה, מה קורה אם האדם הזה נזכר רק בין השמשות? כלומר, הוא שבר כל היום ושכח. אחרי מנחה, במנחה למיירי, פתאום שם מסתובב בבית הכנסת, פתאום הוא נזכר, הוא הבין, לא ספרתי את בו בלילה לספירת העומר. אז הוא אומר מהר, היוי, חשמל יום נועים. השאלה, אם זה גם מציל אותו, שהוא כבר בלילות הבאים יוכל לספור בברכה, או ש... עד השקיע, גמרנו, שמו שזה סופיק לא סופיק לילה. אז יש בזה דעות, כן? אבל למעשה אפשר להקל, כך פוסק, כמותים כמה מגדולי הפוסקים, וככה נראה הלכה למעשה, שגם אם נזכר בן השמו, שזה כבר כאילו ספק ספייקה, גם כן הוא יכול עדיין להמשיך לספור.
ההלכה היא לא שבשקיעה מתחיל תאריך חדש בעצם?
שהשקיעה זה ספק יום, ספק לילה.
ילד שנולד נגיד בן השמשות,
ילד שנולד, מהברית מילד יש פיקוח נפש,
מה?
מה הקשר? ברית מילה למול יום לפני הזמן.
לא קשור לברית. היום שרשום לו זה היום של החדש.
לא, סתם, אז רשום לו, מה אתה רוצה?
לא, זה היום,
אתה רוצה לתקן, תתקן.
זה לא הכרעה כזאת?
לא, זה שום הכרעה, לא. ילד שרד בין השמשות, אז כתוב שזה ספק אם ספק לילה, ולכן כיוון שיתכן שזה קר לילה, אז אם תאמרו לו אותו ביום השמיני מהיום, תאמרו לו אותו אולי ביום השביעי, ואז לא מלת אותו בכלל, זה ילד לא מעול, מסכן כל החיים. המספק חייבים לחכות עוד יום. אבל מה קשר לגנים שלא קשורים בכלל זה לזה? אז בואו נתקדם עוד קצת. האדם ששכח, כפי שאמרנו לגמרי מלספור, סופר מקו הלאה בלי ברכה, ולא משנה סיבת השכחה. אדם שמסופק אם הוא ספר, או אם הוא ספר כראוי, כן? אז אם עוד זה עדיין באותו יום באותו לילה, שיספור כראוי בלי ברכה, ויוכל בלילות לספור בברכה. אבל אם הוא נזכר רק אחרי כן, אז כמו שאמרנו מקודם, מצבי ספק אנחנו מכינים שאפשר להמשיך ולספור, כמו שכפי שאמרנו יש דעה שסבורה ומובן משולחן ערוך שכל יום זה מצווה לפני עצמה. יש בגדולי הפוסקים, בפרט הפוסקים החסידים, אדמו"רים, קדושי עליון, שמובאים דברי חיים מצאנז ועוד מתלמידי הבעל שם טוב, שהם נהגו למעשה לפסוק אותה דעה שהדמור הזה כאן לא פוסק כמוה, שכל יום יצא לפני עצמה, ואם שכחתי יום אחד מלספור, אתה יכול להמשיך לספור בברכה. אגב, שהמון שמביא באויצר מנהוג החב"ד, יש את הספר, עמוד ראשון ג' שסלול נבלר, חסיד ידוע לחסיד החב"ד, הוא אמר שגם אם ודאי שכח, יכול להספיר בלילות עמוד הבאים בברכה, אבל הוא מאיר שם כבר משהו המונשיין, זה ספק גדול אם בקרב אנש נהגו ככה, בפרט שרם חזק כמה פעמים לפסק השירות, לא, לא ככה. אבל שוב, כשזה בא מצבי ספק, אז אנחנו מכילים. עכשיו צריך לדעת שהגברים שהם חייבים בספירה, לכן מחצי שעה לפני השקיעה עשו להתחיל סעודה, או מזונות קישוק, והוא יצאו את הפירות כיוצא בזה מותר, כמו כן אסור ללכת לישון בזמן הזה עד שלא סופרים ספירת העומר. אבל אם אדם התחיל לאכול לפני השקיעה, גם אם בתוך חצי שעה הוא לא חייב להפסיק, הוא מתחיל אחרי השקיעה, צריך לאן מיד להפסיק, ועד שהוא לא סופר ספירת העומר. האם שומר מועיל? אז אתם זוכרים שבשיעור הקודם שדיברנו על דיני בדיקת חמץ, שגם שם ישנם את כל הדינים הללו, אז כתוב שבתוך החצי שעה, לכל הדעות אפשר לשים שומר שיזכיר ליל הספירה, אבל אחרי השקיעה נחלקו הפוסקים, וכפי שהוכחנו שם, לכאורה אפשר להקל באמצעות שומר, גם לישון וגם לאכול, כמובן בתנאי שהשומר לא מתיישב לאכול איתך יחד. השומר צריך להיות, כמו שהגמרא אומרת, ערווח, ערב צריך, הערב שלך זקוק בעצמו לערב, אבל אם הוא שומר עליך ויזכיר לך שאתה צריך עדיין לעשות ספירת העומר, אז בסדר. אדם שספר בלי ברכה גם יוצא את החובה בדיעבד, הברכות לא מעקבות את המצווה. אדם שעשה נטילת לולב בלי ברכה יצא את החובה, אדם שאכל את הכזית מצה בלי ברכה יצא את החובה. צריך לברך, אבל הוא לא בירך, מה לעשות? אבל זהו זה. אז לכן, בגלל שהספירה עצמה, גם בלי ברכה, אתה יוצא ידי חובה, אז אם אתה תגיד, בוא נגיד, אתה עומד בלילה של הליל השמיני לעומר, ואתה תגיד בלילה, היום, שמונה ימים לעומר, ואתה לא התכוונת לצאת ידי חובה, אתה סתם אמרת את זה, אבל אמרת, וגם לא בירכת, זהו זה, הלילה הזה אתה כבר לא יכול לברך, כיוון שיצאת ידי חובה. ולכן כתוב שמישהו שואל אותך כמה היום, וזה כבר אחרי השקיעה, ולדעת יש פה סקישף ואל תרם אומר להתחיל לזהר כבר מפלג המיכה, כלומר בשעה וחצי זמנית, שעה ורבע זמנית לפני השקיעה כבר לזהר בזה, אבל בטח שלפני השקיעה, אז לא להגיד לו היום כך וכך, אלא להגיד לו שאתמול היה כך וכך, והוא יביא מזה כמה היה היום. למעשה אומר מרדכי, גם אם לא יגיד לו אתמול היה, רק יגיד לו שמונה ימים, אבל לא יגיד את המילה היום שמונה ימים, הוא גם כן יוכל עדיין לספור בברכה, אבל כתחיל הוא מבקש, אל תעשה את זה גם ככה. הוא לא כותב למה, אבל ככה הוא כותב. למעשה לכתחילה תגיד לו שאתמול היה כך וכך. בדיעבד שמעת לו את הספירה של היום, כל עוד לא ביטאת את זה במילה היום שמונה ימים, רק אמרת שמונה ימים, עדיין לא יצאת ידי חובה. ואותו דבר מישהו שאל אותך, היום שמונה ימים? ואתה אומר לו כן? אז כתוב ששניהם יכולים עדיין לברך, כי הוא לא אמר, הוא רק שאל בלשון שאלה, וגם אתה לא אמר, אתה אמרת רק את המילה, כן. אז עדיין לא פספסתם. עכשיו יש פסוקים רבים שסבורים שאפשר לספור גם בראשי תיבות. כלומר, אם אדם...
הרב, כשהוא חוזר אחריי, אז זה נקרא שהוא לא יודע... זאת עכשיו הוא יוצא ידי חובה בגלל שהוא לא יודע מה אני הולך להגיד. אני אומר לו עכשיו, הוא חוזר אחריי.
אם הוא חוזר אחריי, איך הוא חוזר?
הוא אמר,
אם הוא אומר את זה. זאת אומרת, הוא סומך שמה ש... אנחנו חוששים לדעות שמצוות על הנציחת כוונה. וכתחילה לא עושים את זה. עכשיו, מה קורה כשבן אדם אמר את הספירה רק בראשי תיבות? כן? בוא נגיד היום היה היום ה-15 לספירה, אז הוא אומר, היום תדבר ימים לעומר. האם הוא גם יצא ידי חובה? או שלא? אז בפוסקים מדובר זה אם אפשר לצאת ידי חובה גם בראשי תיבות כמו י' ג' י' ד' תדווה וכיוצא בזה, ולפי הפוסקים האלה הם כותבים להיזהר בליל לג בעומר, שזה מאוד שכיח שאנשים אומרים היום לג בעומר, אז כן, רוצים לצאת עם הילדים להדלוקה ועדיין לא ספרנו, הולכים למין בעלים ילדים היום לג בעומר, בואו נצא, הופ, אמרת היום לג באום, אמרת את הלמד ג' אז לפי הדעות האלה אתה בבעיה. אז באדמו"ר הזקן בסעיף ז' כתוב ככה, אם שפה באותיות א' ב' שמה היום יום א' או ב' או ג' ימים, כן? אז יצאת ידי חובה לדעה הזאת, ואתה בבעיה כבר לא יכול לספור בברכה הלילה. אבל בשביל צריך עיון, האם זה כשרה, כשאמרת ככה, אם תגיד היום למד ג' באומר, או אבל לא אמרת למי, אמרת לג, אמרת תו, אני אגיד היום תו לעומר, היום יד לעומר. זה לא כתוב באדמו"ר הזקן. פוסקים אחרים שהזכרת לכם קודם שכן מדברים על זה, אומרים שגם ככה אתה יצאת, אבל באדמו"ר הזקן זה לא מוכרח, לכן כמו כל הספקות, לעניות דעתי אפשר להקל בזה. אני רק אומר שאם יש לך מישהו שיוציא אותך ידי חובה, אז בסדר, תמיד אפשר לשמע כהנה. אבל אם לא, אז אתה יכול לברך ולסמוך על זה, שזה לא לזה כתכוון על מועזה, כן. אז הקטריל צריך לספור ולברך בעמידה, גם לא להישען באופן שאם הדבר שאתה נשען עליו יקרו אותה, אז אתה עלול ליפול, כי זה כבר נכתב לסמיכה כישיבה, אבל להתחיל וככה צריך לעמוד, ולוודא את הספירה המדויקת לפני הברכה. למה חשוב לוודא את הספירה המדויקת לפני הברכה? זה מעניין מאוד, שאדמו"ר הזקן אומר שאתה, כדי שידע על מה הוא מברך, אתה הולך לברך, אתה יודע שאתה הולך לברך על המצוות ספירת העומר. אומר אדמו"ר הזקן, זה חידוש מצוים, שזה לא מספיק שאתה יודע שאתה הולך, צריך לדעת על מה אתה מברך, על איזה יום. אז בחיי הודו, במשנה ברורה מעדיק אותו, הוא כותב שהטעם זה כמו שלכתחילה אין להפסיק אפילו בשתיקה בין הברכה לקיום המצווה. אז אם אתה לא יודע על איזה ספירה, אז אתה גדע, אבל זה הספירה סוימר. איי-אוי. אז תעשה הפסק, אולי בשתיקה, אבל כתוב באמת שלא כתחילה לא לעשות שום הפסק, אפילו לא בשתיקה, ולכן ראוי לדעת. אז בואו זה לא כותב את הטעם הזה, אבל כותב כדי שידע מה מברך. ומעניין שם שדברו בשער הציין, שם בספקות למד זין, הוא מקשה על החי אודם, והוא כותב שהצדק עם מלטר רבה, מי שרוצה שיסתכל שם ויראה למה ומדוע. ספקות למד זין בשער הציין, בסימן שעוסק תוך פייטה, שעוסק בדידי ספירת עומר. הקורבן בדיעבד כמובן שזה לא מעכב, גם הוא מפסיק בשתיקה ויצא ידי חובה, שרק לכתחילה יחלינו. עכשיו להפסיק בין הברכה לספירה בדיבור זה ממש אסור, אפילו לענות אמן על ברכה שלך ואור. אתה ברכת, שקשור יצא מצוון הספירה סוהי מר, אתה שמע חבר שלך, והספירה סוהי מר, אתה עוד עדיין לא התחלת את היום, ואתה עונה אמן. זה הפסק, אסור לענות. הרגע. עכשיו אני מדבר ומנסה לסיים את השיעור כמה שיותר מהר, אחרי כן נשאל שאלות. אין להפסיק בברכה לספירה, גם לא לתאמן על ברכת חברו וכל שכל על דברים אחרים. ובדיעבד, אם הוא דיבר שלא מענייני הספירה, הוא צריך לעזוב ולברך. אם זה מענייני הספירה, אז תמיד יבדוע שבדיעבד לא נחשב להפסק, ומסתבר אני יודעתי שעניית אמן על ברכת חברו זה עדיין נחשב מענייני הספירה. מה האומן הזה? זה לא אומן על לוקל הקודש, זה אומן על ספירה שלא אומר, זה ענייני הספירה, ברכה על ספירה זה מענייני הספירה. אמן הרי זה אישור שנכון מה שאמרת. מה אמרת? שכשאל המצוות המצווה על הספירה אתה אומר, זה מענייני הספירה. ככה רשמתי לעצמי בסוגרם, אני חושב שזה נכון. עכשיו בשעת הברכה לא לעשות אפילו שום מלאכה, אפילו לא מלאכה קלה, כפי שזה עדים בכל הברכות שמברכים, שלא תוך כדי ברכות השחר אנחנו מכינים את הקפה וסובבים את זה ומסדרים כל מיני עניינים ועושים סנדוויצ'ים. בשעת הברכה כתוב בהלכה לא דווקא ספירת עומר, שלא לעשות שום מלאכה, אפילו מלאכה קלה שלא מטרידה אותך, זה פשוט לא כבוד שאתה מדבר לקדוש ברוך ואומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר כנשענו וכולו וכולו, ותוכל שאתה לדבר איתו אתה עושה עוד דרכים. כשאתה צריך איזשהו סידור קטן, איזה פקידון בעירייה שסדר לך את המיסי עירייה, אז אתה לא עושה תוך כדי שאתה מדבר איתו מכין קפה ואתה כן, אתה עומד ככה מסודר צריך רק רגע מחשבה, אז בעצמנו לא נעשה את השטויות. נחזור לילינו. עכשיו מה קורה שאדם טעה בספירה הנכונה? הוא טעה, במקום לספור שבעה ימים לעומר, הוא אמר שמונה, או במקום שמונה אמר שבעה, הוא טעה במניין הראוי. אז כמובן שתוך כדי דיבור יכול לתקן את עצמו, אם הוא לא עשה ככה, חלף הזמן של שלושת המילים שלום עליך רבי, אז הוא לא יצא. עכשיו השאלה, מה צריך לעשות עכשיו? הוא אמר, בואו רד, השם לא כן, הוא אומר, תפילה סוימה, היום, שבע יום, אם לא, אם... ופתאום עבר כתוך ילדים ונזכר, אוי, אם זה שמונה ימים, או ששמעת החברים מאחור, שכבר בשמונה ימים. אז מה הוא צריך לעשות עכשיו? האם להגיד בורך שם קודם מחוס לא לבועד ולהגיד את הברכה עוד הפעם? ברכת אבל לא עשית את זה. כל שלא, ברכה עשיתי. עכשיו אני, הבעיה היא הספירה שלא ספרתי לכל, אז עכשיו אני אגיד, היום, כך וכך לא. משנה ברורה כותב על פי דעת האחרונים, שאכן צריך גם לשוב ולברך. לא מספיק רק להגיד את הספירה, אבל בשונו אחד מאוד, כן, מפורש לא ככה. אלא שמספיק ספירה חוזרת. ככה לשון של אדמו"ר הזקן בסעיף חף א'. תשמעו ותגידו אם אני צודק. אם היה עומד ביום רביעי וטעה בדיבורו ושפה חמישה, צריך לחזור ולספור ארבעה, כיוון שיצא שקר מפיו שהיום הוא רביעי הוא שפה חמישה בפיו, ומכל מקום אין צריך לחזור ולברך כל איש חוזר לספור כפי שיוצא בברכה שבירך כבר, אם לא יפסיק בינתיים דברים אחרים. אבל הספירה הראשונה אינה חשובה הפסק, כבר שיתעסק בדבר שבירך עליו השולה עליו בידו כרוגת. אמרנו שבענייני הספירה מותר לדבר, כן? אז התעסקת בענייני הספירה, כי זה לא יצא לך טוב, כמו שצריך לצאת, אבל לא עסקת בדבר זר. אומרת בו הזקן, שלא נחשב להפסק, כיוון שנתעסק בדבר שבירך עליו, בירכת על הספירה, ועסקת בספירה, באת היום, ואמרת לא אומר, אלא מה, שלא יצא לך נכון. אז כך פוסק אדמו הזקן,
לא כמו ש... ולא במעשה.
כך פוסק אדמו הזקן, בסעיף חפה א', לא כמי שדברו ספקות למדבס, כמי שדברו נסתמך על אחרונים שקדמו, ויש בדברי נחמה, מי שיש בסוף השרונו, יש דברי נחמה על הסעיף הזה, בויס ד', שם אפשר לראות יותר בהרחבה את העניין. אף שסיפרתי פעם בשעתו, היה לי ספק, האם גם לקלקל, אפשר תוך כדי דיבור, זוכרים את הדילמה הזאת, שידם אמר את הספירה הנכונה, היום ארבעה יום, ארבעה ימים לא, ופתאום הוא אמר, תוך כדי דיבור, הוא אומר היום חמישה ימים. זאת השאלה, האם זה, האם תוך כדי דיבור, זה רק מכון לתיקונים, או שזה...
לבטל.
כן.
זה לא עוזר.
האם זה דליט, או זה אינסרט, מה זה? כשאתה שם את המידיים, כשאתה אומר למישהו שאתה מקנה לו את השדה של תוך הדיבור, אתה מקנה את זה למישהו אחר, אז נדמה לי שכתוב בשעה השני, נכון? אז כל פנים, אז דיברנו על זה פעם ברחבה יותר, אנחנו נמצא ללמידים מכה במקומות שאכן זה רק לתיקונים ולא לקלקולים. כך כתוב בגנבו, מישהו אמר רצה לברך מעל בשרומים, הוא אמר מה בשרומים תוך כדי דיבור, תיקן לפוקח עברים. אומר אדמו"ר הזקן בסוף סימרי שתי שהוא יצא את זה מעל בשרומים, היי תיקנת תוך כדי דיבור, תיקנת במרכאות כמובן לפוקח עברים, יצאתי די חובה. והדרך זה כתוב בעוד מקומות, שומזם הלמח אומר, אדם שיש לו איזה משקה אדום, הוא לא יודע זה, הוא מריח אותו, הוא לא יודע זה, 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 זה ברמפון, זה שעקו, או שזה הגופן. אז הוא אומר, שיברך שעקו, ותוך כדי דיבור יגיד הגופן. יכול מה הוא מרוויח? אם תוך כדי דיבור מקלקלים מה שמתקן, אז אם הברכה האמיתית זה שעקו, אלא דואג שאמרת הגופן, אז קלקלת, אז כנראה שזה לא מקלקל, זה רק יכול לתקן. אחרי כן ראיתי באמת, הוספתי שבעצם נכון מפורש בשולחן ערוך תרבה בסימן נ"ט, שם כתוב אדם שטעה ואמר יויצר אורי ואורי רכוי שרה שבדבור אמר ברובין, כן? בבוקר אמר שיועצר אורי שעסקוי מתבלבל שבדבור אמר ברובין, אבל נזכר כן ומתחיל וממשיך כמו שצריך. אם סיים יויצר אורי רויס, כיוון שפתר ויוצא אור יצא, אף שהפסיק במאיר ורובים. זה שם מפורש, שהמאיר ורובים לא מוחקת את היוצר אור. יוצר אור נשאר יוצר אור, אמירה נכונה, זה שהמאיר ורובים עייפים אותו מפה. עכשיו, אם אדם מסופק באיזה ספירה אם יענו את מי לשאול, זה שאלה שייכת למחלקת העתיקות היום. תקתק בטלפון או במחשב, תוך דקה יש לו תשובה בדיוק כמה היום. אבל יש אנשים שלא, השבת הזאת, אחד נדברנו עם חשובי המשפיעים פה בירושלים, ואמרתי לו שאתה, שמעתי את השיעור שלך בחסידס כל כך באופן בהיר, אתה בטח מאוד תשמח לי לשמוע את השיעורים של הבן שלי רב אושר, מוסר באתרס, במיימורים שם, בצורה מאוד... אז הוא אמר לי, אין לי דרך איך לשמוע את זה, אין לי לא טייפ ולא רדיו ולא מחשב ולא טלפון ולא 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 ולא. זהו, אדם שחי כמו שחיינו בתור אנשים נורמליים, כשהיינו צעירים יותר. הקופנים, אדם שמסופק, אז שיגיד את כל ימי הספק, ושנראה לו שנכנסים בספק, ואז למחרת הוא יוכל להמשיך לספור בברכה. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שאדם שומע את הספירה מאדם אחר. יש כלל שומע כעונה, נכון? אז אם מצוות צריכות כוונה, זה שאני יושב פה עכשיו ומסתכל פה, ומי שעומד לי אני וסופר, היום, שמעני יומים, לא רואים, זה לא עושה לי כלום, אני לא מתכוון עכשיו לספור. נכון, שומע כהנה, אבל מצוות צריכות כוונה. אבל כיוון שאנחנו, יש את השתידה שמצוות אינן צריכות כוונה, מצוות לרבנן וכו', דורייתא לרבנן, אני נכנס כל הפרטים. אומר אדמו"ר הזקן, שאם אדם שומע מישהו שסופר, הוא חייב לכוון שרוצה במפורש לא לצאת בזה. כלומר, שאם לא, הוא יצא בעצם השמיעה. ולא די שחשוב שהוא לא מתכוון לצאת... זה לא שואלים אותך, מישהו שואל אותך, אתה מכוון לצאת, פצועות אליהם צירות כוונה, הוא צריך לצאת במחשבה חיובית, לסלק את זה כאילו, הוא צריך לחשוב, אני מתכוון לא לצאת.
זה משנה אם הוא אומר אמן או לא?
לא, בכלל לא, ספירה, אין אמן על הספירה, יש אמן על הברכה, לא על הספירה. לברכה אפשר לשמוע, עושה הרבה ברכות, ואתה לא עושה את המצווה, הבעיה זה המצווה. כן, עכשיו הדבר האחרון, קטן שיגדיל בימי הספירה, כן, הדרשה של כל הבר מצוות שישנם בר מצווה בימים הללו, ילד קטן שיגדיל בימי הספירה, נשאלת השאלה אם הוא יכול להמשיך לספור בברכה. הוא היה לו בר מצווה ביום ה-15 לספירת עומר, יש לו בר מצווה. עד הבר מצווה זה רק מצד מצוות חינוך, הוא לא ספר ספירה שיש באיזשהו חיוב, וחינוך. מי הבא מצווה? אנחנו בא חיובה. אבל אנחנו יודעים שאם מחסירים יום אחד ממאה ספירה, אי אפשר לספור בברכה. נשאלת השאלה, אם הבא מצווה אלך, הוא יכול לצפור בברכה? כי עכשיו אתה נמצא בצף, כי אתה מתחיל לספור ביום ה-15. אי אפשר להתחיל. אם יום אחד מחסירים, כבר אי אפשר לברך יותר. ואותו לבד דנים הפוסקים, אבל שישתחרר בימי הספירה, כל מיני ספירים היפותטיים, אבל זה דבר מאוד מעשי. והרבא מעביר את זה עוד יותר הלאה. מה יהיה הדין של הרבא כשנזכה שמשיח יבוא בימים האלו? הרבא כל דבר צריך את המשיח. אבנה דמסגוי ששבה, כפי שזה כתוב על השום בחסידס. הרבא מתעסק עם המשיח. משיח מגיע, הספירה בזמן הזה מדרבנן, כי אין לנו קורבן עומר. כן? והקרבתי מנחה חדשה להשם. כיוון שאנחנו לא מקריבים את המנחה, הספירה תומר בית רבנן היום. ברגע שמשיח יגיע, זה יהפוך לדאורייתא. כלומר, מן התורה אנחנו לא ספרנו עד היום. אם עכשיו פתאום אנחנו שומעים שופרו של משיח ורצים לרחוב מהר לראות הנה הוא בא, הנה הוא בא, אז אנחנו שואלים, עכשיו הולכים לספור ספירת תומר, כרגע מברכים או לא מברכים, אי אפשר להתחיל לספור, אבל עד עכשיו לא ספרנו. אז הרב יש לו חידוש גדול בכל העניין של הספירה על כל פנים, ההלכה נשארת שנוכל לברך גם כן, גם כשיבוא משיח, וכשרב אומר, משיח יבוא, הוא כבר יפתור לנו את כל הבעיות ההלכתיות, יפתור גם את הבעיה הזאת, וירוצה שנזכה לזה נאו ממש בגול לדידנו, מלכנו בראשנו.